זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. כך מופיע בפרשתנו בפרק ל"ב, פסוקים ז' עד ט'. שירתו האחרונה של משה צופה פני עתיד. במסגרת שירה זו, משה רבנו סוקר מספר תחומים, אחד מהנושאים הוא ההיסטוריה האנושית ועם ישראל. בפסוקים אלו מתאר משה תיאור ההיסטוריה העובר מאב לבן ומסב לנכדו. ההיסטוריה מתוארת כחלוקת השטח הגיאוגרפי בין העמים שבתוך קבוצה זו עם ישראל משחק את תפקידו. השם מתאר ברקע של חלוקת הקרקעות את עם ישראל כחלקו של השם. הביטוי בפסוק מאפיין את ימי ההיסטוריה כימות עולם. הוא מציע את החשיבות לזכור ימים אלו על ידי עצת האב והסב. מהי מהות אותה זכירה? ננסה לעמוד על אופיה דרך מספר מקורות. נתחיל בספרי בפסקה שיניוד. זכור ימות עולם. אמר להם יזכרו מה שעשיתי לדורות הראשונים, מה שעשיתי לאנשי דור המבול, ומה שעשיתי לאנשי דור הפלגה, ומה שעשיתי לאנשי סדום. בינו שנות דור ודור, אין לך דור שאין בו כאנשי דור המבול, ואין לך דור שאין בו כאנשי סדום, אלא שנידון כל אחד ואחד לפי מעשיו. של אביך ויגדך אלו נביאים, כעניין שנאמר, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי. זקניך ויאמרו לך, אלו זקנים, כעניין שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. דבר אחר זכור ימות עולם, אמר להם כל זמן שהקדוש ברוך הוא מביא עליכם ייסורים, יזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא. בינו שנות דור ודור, זה דורו של משיח, שיש בו שלושה דורות, שנאמר יראו חיים שמש ולפני ירח דור דורים. של אביך ויגדך למחר עתידים ישראל להיות רואים ושומעים כשומעים מפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואוזניך תשמע דבר מאחריך למור, ואומר לא יחנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. זקניך ויאמרו לך, מה שהראיתי לזקנים בהר, כעניין שנאמר ואל משה אמר על אל השם. הספרי מציע שתי פרשנויות שונות לימות העולם ופנייה אל האבות הקדמונים. ימות העולם לפי הפירוש הראשון מתייחסים לדורות הראשונים, אנשי דור המבול, הפלגה ואנשי סדום. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אין כל חדש תחת השמש. לאורך ההיסטוריה תמיד ישנם אנשי דור המבול. אנשים בעלי חטא לא חסרים, גם אם מדובר בחטאים קטנים וגם אם חטאים המחייבים כליה. הזיכרון לפי הספרי בא להזהיר את העם לבלתי חטא. אמנם מדובר על זיכרון עמום, לא זיכרון מלידה ולא זיכרון משפחתי אישי, מדובר על זיכרון היסטורי. כלל עולמי, אשר נביאים והזקנים הם אלו שיכולים להעביר אותו הלאה לדורות הבאים. הנביאים מתארים את ימות העולם דרך החזיונות והנבואות אותם הם רואים. הפסוק שנבחר לתאר זאת הוא הפרידה הכואבת בין אליהו לבין יורשו, אלישע. אלישע ואליהו מהלכים יחדיו ובאבחה אחת אליהו הנביא עולה לשמיים, וכך מופיע במלכים ב', פרק ב', פסוק י' ב', ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו ויקרם לשניים קרעים. ממעשיו של אלישע לומדים בין השאר את הלכות קריאה על המת. וכך מופיע במסכת מועד קטן בדף כ"ו עמוד א', ורבו של לימדו תורה מנהלן, כלומר מאיפה יודעים שצריך לקרוא על רבו של לימדו תורה, דכתיב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אבי אבי זה אבי ואימו, רכב ישראל ופרשיו זה רבו של לימדו תורה. מהי משמע? כדי מתרגם רב יוסף, רבי רבי, דתב להון לישראל בצלותי, מרתיחין ופרשין, נקודה. ולא מתאחין, מנהלן, דכתיב, ויחזק בבגדיו ויקראים לשניים קראים. ממש מה שנאמר ויקראים איני יודע של שניים, אלא מלמד שקרואים ועומדים לשניים לעולם. מאלישע אנו לומדים את חובת הקריאה לאדם הקרוב ביותר שאינו בן משפחה. רבו של אדם על בסיס הביטוי, רכב ישראל ופרשיו. הביטוי מתפרש לפי רב יוסף כאדם שטוב לישראל בתפילתו, מסוסים ומרכבות. במילים אחרות, אדם החשוב לישראל ובכוח תפילתו עוזר במלחמה יותר מאשר כוח צבאי גדול. לימוד נוסף מקינתו של אלישע הוא חוסר האיחוי של הקריאה, כאשר אדם קורא על מתו. חוסר האיחוי משאיר את מצב האבל בצורה תמידית, במיוחד בזמנם, כאשר הברגד הקרוע לא הושלך להשפעה, אלא האדם המשיך להשתמש בו גם בהמשך. זהו עוד זיכרון עבור האדם הנפטר גם לאחר שנים. הזיכרון שאלינו לאל מופיע בו בצורה מדויקת, כאשר הוא בא כחלק מאירוע נבואי טראומטי עד מאוד. הנביא במקרה זה אלישע הוא בן האנוש היחיד, כמתואר בפשט הפסוק, אשר חזה באירוע של עלילייתו של אליהו לשמיים, ויוכל לספרו לתלמידיו ולעם. כמובן, אליהו הנביא הוא הנגדה מוחלטת לחוטאים השונים אותה מזכיר הספרי בפירושו הראשון, אך היכולת לתאר אירוע שיש בו מפגש ישיר עם הקדוש ברוך הוא כמו מגדל בבל ומפלתם של אנשי סדום, שני אירועים שהיו יוצאי דופן ובעלי מומנט ניסי, נמצאת דווקא אצל הנביאים, כמו אצל אלישע. הפסוק המתואר בספרי לגבי הזקנים הוא מעט תמוע. ונזכיר אותו מופיע בספר במדבר, פרק י' פסוק ת' ז', ויאמר השם אל משה אספלי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. פסוק זה מתאר את איסופם של מועצת 70 הזקנים של משה רבנו. אותם זקנים מתנבאים, ושניים מהם נותרים מאחור. אותם שניים, אלדד ומידד, הם מוקד של ויכוח בין משה ליהושע בגין מעשיהם זה. ישנם פסוקים רבים המתארים את הצורך לשמוע על חכמי הדור. למה נבחר דווקא סיפור זה שמזכיר בכלל יכולת נבואית, הדומה לנביאים? ניתן לומר כי תיאור סיפורי זה הוא תיאור היסטורי. יש כאן חכמים ספציפיים, גם אם לא מופיעים בשמותיהם המלאים, המהווים את שכבת ההנהגה וההוראה של ישראל. הם אלו שמובילים את הלימוד וההגות. לא חיפשנו תיאור היסטורי ההנהגתי, אלא אירוע בפועל בדיוק כמו אצל אלישע. אפשר גם כן להוסיף כי גם לחכמנו זה עלינו מאמינים כי יש להם סייעתא דשמיא, עזרה משמיים, שמובילה אותם לפסיקה הנכונה. אמנם גם אצל זקנים אלו הכוח הנבואי קיים, אך הוא לא מה שמייחד אותם אלא המסורת והדרשה. אותם זקנים על בסיס הלוגיקה שלהם ידעו לתאר בצורה דרשנית את ההיסטוריה האנושית וללמוד ממנה מוסר השכל, כמו מדרשים רבים. כמובן, הפסוק אודותיו אנו דנים מזכיר את הביטויים שעל אביך ויגדך, המובן על רקע הביטוי של אלישע אבי אבי, וזקניך ויאמרו לך, המובן בפשטות כאזכור חכמי העדה. בפירושו השני של הספרי, הוא מציג תזה אחרת לגמרי. ימות העולם הם הימים העתידיים, עולם הבא, ימות המשיח. בניגוד לעבר הרחוק, אותו רוב עם ישראל לא ראה בעיניו, בימות המשיח ובתחיית המתים, יחזו דורות רבים, אב, בן ונכד. האב המוזכר בפסוק הוא הקדוש ברוך הוא, אשר יתגלה במלואו זו בימות המשיח. הזקנים הם אכן חכמי ישראל, אשר חזו בעצמם במעמד הר סיני. רוב דור יוצא מצרים נעלמו על ידי פורענויות שונות, חטא עגל, חטא מרגלים וכדומה. מי שנותר כגון כלב בן יפונה הם אותם חכמי הדור, שראו התגלות זו וזוכרים אותה, והפנימו אותה ויכולים לתאר לעם ישראל מהי התגלות השם בעולם באופן מלא. יכול להיות שחלק מדור הנכנסים לארץ היו ילדים באותה תקופה של הפורענויות, ולכן הם לא זוכרים או מבינים בצורה טובה מה היה שם. לכן הזקנים מוסיפים את תוספת הפרשנות והתוכן למעמד זה. מעמד זה הוא סוג של הכנה להתגלות השם בעולם בימות המשיח. מעניין הדבר שבשני הפירושים הזקנים נותרים כמפנים לאותה קבוצה חכמי הדור. האב שיש לשאול בפרשנות הפסוק של אביך ויגדך משתנה. מעבר לזה מהותו של הפסוק הפוכה. הסתכלות אל העבר בפרשנות הראשונה מול ציפייה לעתיד בפירוש השני. עד כאן פירושו של הספרי. נעבור עתה לפירושו של הרמב"ן. וכך אומר הרמב"ן, ואם כן יהיה פירוש זכור ימות עולם, שיתנו לב לזכור ששת ימי בראשית הטובה שעשה להם בעת היצירה. כמו שיאמר, בהנחל עליון גויים, בינו שנות דור ודור, שאבינו לדעת מה שנעשה להם בדורות מעת ששרתה שכינה ביניהם, כאשר יספר ימצאהו בארץ מדבר. הרמב"ן מסביר את ימות העולם כימי בראשית. הוא הולך עם הכיוון הראשון של הספרי, הכיוון הפשוט והמובן של ימות עולם כתהליך היסטורי בעבר. הבנת שנות דור ודור מתייחסת תהליך של בניית עם ישראל והשראת השכינה וחלוקת הארץ. כלומר, ההיסטוריה אליה הרמב"ן מתייחס שונה מההיסטוריה אליה התייחס הספרי. בעוד שהספרי מסביר שההיסטוריה מתייחסת להתגלויות של השם בפורענויות שונות ואיך אותן פורענויות משפיעות על הבנת המציאות היום, הרמב"ן מתייחס לתהליך של יצירה, הן של העולם והן של עם ישראל. הקונוטציה הפוכה לחלוטין. הספרי רואה את החלקים הקשים בהיסטוריה שצריכים להילקח כלקח לעם ישראל, בעוד שהרמב"ן בוחר דווקא את התהליכים הנעימים לזיכרון כהבנת חסדו של הקדוש ברוך הוא עמנו. נקודת ההסתכלות החיובית שהרמב"ן מעלה מופיעה יותר בפרשנותו השנייה של הספרי, כאשר הוא מסתכל על העתיד. אם כן, הרמב"ן משלב את שני המוטיבים המרכזיים בספרי בפרשנותו. האחד, ההסתכלות ההיסטורית אחורנית אל העבר, והשני, נקודת המבט של ציפייה ונחמה. המלבים מציג פירוש דומה לרמב"ן, וכך אומר המלבים, זכור ימות עולם, הטובות שעברו לך ממנו בהתחלת מציאותך להיות לגוי. בינו שנות דור ודור, מה שמתמיד עוד בהשתלשלות הדורות. של אביך ויגדך מצד הקבלה והסיפור, זקניך שראו כל זאת בעיניהם ויאמרו לך. כן, דברים די דומים בסך הכל לרמב"ן. נעבור אותה לרש"ר הירש המוסיף לבאר את בחינת ההיסטוריה, ונשווה גם אותו לספרי. וכך אומר הרש"ר הירש, זכור ימות עולם, פרקי זמן קצובים. יום, שנה, קרויים בלשון רבים, ימים, שנים. ואילו צורת הרבים מלשון נקבה, ימות שנות, מציינת על פי רוב זמנים, פרקי זמן שאין להם קצבה. כאן נאמר, זכרו את זמני העבר, ולא עוד, אלא בינו, חידרו לעומק משמעותם. השכילו וראו את הקשר שבין הדורות הבאים זה אחר זה, דור אדם, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. עקבו אחרי מהלכי ההתפתחות של משפחת האדם. ואחר כך, שאל אביך ויגדך. שאל את אביך על ההיסטוריה שלך. ויגדך, הוא יציג אותה לנגדך כפי שעודנה חיה בליבו. זקניך ויאמרו לך, זקניך שקנו חוכמה ודעת יפתרו לך את פשר ההיסטוריה שלך. הם יבהרו לך את מקורך ואת שליחותך ההיסטורית מתוך ההקשר עם התעיות ותקופות החינוך של דורות העבר. בחינת ההיסטוריה לפי רבי שמשון רפאל הירש מתייחסת לזמנים שאין להם קצבה. ההיסטוריה אינה קצובה, היא נמתחת ונמתחת ואפשר לחוקרה עד אינסוף. ועבר למחקר הרוחבי אפשר גם לחוקרה לעומק ולמצוא את הקשרים בין הדורות השונים. כאן הוא מתחבר למה שמעלה הספרי בו אנו חוקרים את ההיסטוריה במובנה העגום, המקומות והדורות אותם הקדוש ברוך הוא העניש וקילה. יש להבין את המוטיבציה לחטאים ואת היסודות כדי לדעת שלא לשוב על אותן טעויות וחטאים קשים שגרמו לחיליון העולם. לאחר מכן החקירה עוברת למובן יותר אישי, שאלת הבן את אביו לגבי ההיסטוריה כמו שאביו זוכר אותה. הזקנים הם אלו שלא יתארו את ההיסטוריה בפשטה אלא יסבירו את המשמעות והדרשות השונות. הם אלו שידעו ללמד ממה צריך להישמר ולהיזהר. בניגוד לפרשנות הספרי הראשונה שנתנה מקום לנביאים ולזקנים כשתי נקודות הסתכלות שונות, הרי כאן הרש"ר הירש מתאר את האב והזקנים כשני רבדים של אותה הסתכלות. יש את פשט ההיסטוריה ויש את הדרש שלה. בפרשנותו השנייה של הספרי, התיאור של ההתגלות יבורר על ידי הקדוש ברוך הוא והזקנים. עכשיו הזקנים לא מוסיפים חס וחלילה רובד נוסף על דברי הקדוש ברוך הוא, אלא מתארים את אותה התרחשות מנקודת המבט שלהם. אם כן, הרש"ר הירש שונה בהסתכלות זו משתי הפרשנויות של הספרי. מבחינת ההיסטוריה והבנתה לאשורה, הן במובן הפוריונויות והן בשפע הטוב מאת יצירת העולם ומאת היינו לעם, צריכה לגרום לאדם להודות לקונו כמובן. אך גם יש בה מעין קריאה לעשייה חיובית ולשמירת המצוות. המדרש תנחומה מוסיף נדבך נוסף ומעניין במובן של השפעת ההבנה של ההיסטוריה על מעשיו של האדם. בוא נסיים את דיוננו התורני. זכור ימות עולם, אומר התנחומה, בינו שנות דור ודור, לעולם יבדוק אדם בשמות, לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע. כמו שמצינו במרגלים, שמוע בן זקור על שלא שמע בדברי המקום, וכאילו שאל בזכורו. וכן הוא אומר, כי חטאת קסם מרי שפט בן חורי, על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ. יגאל בן יוסף, על שהוציא דיבה על הארץ. לכך נאסף בלא איתו. פלטי בן רפו, פלט עצמו ממעשים טובים ורפו ידיו, שרי מת. גדיאל בן סודי, דיבר דברים קשים כגידים. גדי בן סוסי, הטיח דברים כלפי מעלה ואלה סיסיה. הוא שאמר, איזה צוחלת יושביה. עמיאל בן גמלי, האימה כוחו על שאמר כי חזק הוא ממנו, וגמל לעצמו שלא נכנס לארץ ישראל. סתור במיכאל על שהיה בליבו לסתור את מה שכתוב מי הוא כאל השם, ואומר אין כאל ישורון. נחבי בן ופסי, החבי האמת ופסה האמונה מפיו, כמו פסו אמונים מבני אדם. לומר דברי כזבים על הקדוש ברוך הוא, ונעשה מח, וכן נמצא בספר רבי משה הדרשן. המדרש תנחום הקובע כי על בסיס ההיסטוריה יש לאדם לבחון שמות לצאצאיו, ולבחור את השם הנכון. הוא נותן מספר דוגמאות מן המרגלים. שמוע בן זקור, המדרש מבין משמו כי לא רק שלא שמעו בדברי המקום, אלא שהוא שאל שאלות את איבר מינו, זכורו. דברים דומים נאמרו גם על בלעם במדרשים שונים. שפט בן חורי, המדרש לומד כי לא שפט בצורה מיטבית את יצרו ונעלה מן הארץ. יגאל בן יוסף נאסף לפני זמנו, כלומר נפטר. פלטי בן רפו נפלט ממעשים טובים לרעים וידיו רפו מן התורה. גדיאל בן סודי, דבריו היו קשים כמו גידים. גדי בן סוסי, אלה סיסיה, כלומר הטיל דופי. עמיאל בן גמלי, הגדיל את כוחם של יושבי הארץ כלפי הקדוש ברוך הוא, ולכן גמל לעצמו את העונש שלא להיכנס לארץ. סתור בן מיכאל סתר את דברי השם בליבו, נחביא בן וופסי פס האמונה מליבו. כל אלו על בסיס המדרש, כבר מעט בחירת שמותיהם בעת שנולדו, כבר נגזר עליהם גזר דין רע. כאן ההיסטוריה היא לא רק תוכן מוסרי שיש ללמוד, אלא מהלך אישי עצמי שעל אדם להבין, כדי לדעת איך לקרוא לילדיו, איך לבחור את שמותיהם. אנו כבני אנוש לא היינו יודעים לומר בהכרח על כל אחד מהשמות של המרגלים, את הדברים אותם המדרש קובע לגביהם. כי אומר כבר מהברית של כל אחד מהמרגלים השנויים לאל, נוצרה בעיית עומק. איך אדם ילמד מההיסטוריה אם שם מסוים הוא שם טוב או לא, זו שאלה בהחלט קשה שלא בהכרח ניתן לדעת את התשובה המלאה לגביה. ישנם כמה דברים מוכרים כמו הצורך שלא לקרוא לאדם בשמות של גויים, של אנשים רשאים וכדומה. הקישור שהמדרש עושה מייצר את ההבנה כי בעת בה האדם מבין את העבר ואת הדמויות אשר היו קיימות אז ואת מעשיהם, הוא ידע לכוון אילו שמות לתת לבניו כדי לתת להם את המצע והרקע הנכון לחיים על האדמות, חיים אליהם משמעות ותוכן העטופים ביראת השם ואהבתו, לימוד התורה וקיום המצוות. לסיכום, ראינו מספר שיטות בפרשנות של ימות העולם. הראשונה, פרענויות ועונשי העבר כמלמדים לקח, זה הספרי בפרשנותו הראשונה. העתיד וימות המשיח כצפייה והמתנה תוך כדי איסורים, הספרי בפרשנותו השנייה. יצירת העולם ולדת עם ישראל, הרמב"ן והמלבים. היסטוריה דרך משקפיים של האב הפשטן והחכמים המפרשים ברש"ר הירש. ומצע ורקע לבחירת שמות לדור הבא במדרש תנחומה. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, היסטוריה ממוחשבת. היסטוריה הוא ביטוי נפוץ במחשבים, זה יכול לתאר את קובץ היומן של הפקודות במערכת ההפעלה. זה גם יכול להתייחס לכניסה לדפי אינטרנט קודמים ששמורים בזיכרון של הדפדפן, שדרכו נכנסים לאתר האינטרנט. היסטוריה יכולה לאחסן המון מידע על פקודות או עמודים ששימשו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים וכדומה. כמובן הזמן לזכירת ההיסטוריה מוגדר במחשב ואפשר לשנותו. ההיסטוריה עוזרת למשתמש המחשב להשתמש בפקודות שכבר השתמש בעבר. פעמים רבות מתכנת או משתמש מריץ פקודות דומות או זהות. לכן השימוש בפקודת ההיסטוריה מאפשר לחפש אחר פקודה שבה השתמשנו בעבר כדי להריצה שוב או וריאציה שלה. ניקוי קובץ היסטוריה או יומן יכול לחסוך זיכרון. זה הליך רגיל אחת לתקופה מסוימת, כמה ימים, כמה שעות, כמה שבועות וכדומה. אבל מחיקה יכולה להיות כלי עבור תוקף אשר רוצה להסתיר תוכן זדוני בתוך המערכת. מחיקת יומן ההיסטוריה היא טכניקה ידועה עבור הקרים או פצחנים שמנסים לגנוב מידע, זהות ועוד. הכרנו את נושא ההיסטוריה במחשב. נקשר עתה בין שני התחומים. הספרי והרמב"ן הדגישו את החשיבות של זכירת העבר כמשפיעה על המעשים היומיומיים. הרש"ר הירש הוסיף את שני רובדי ההיסטוריה, הפשט והדרש. יכולתו של האדם להגיע לתמצית העבר המשפיעה על חייו היא מאתגרת. אך דבר זה מצופה מן האדם ובמיוחד כאשר הוא בא לבחור שם לילדיו, כמופיע במדרש תנחומה. לעומת זאת, היכולת לזכור את העבר במחשב היא פשוטה עד מאוד. פקודת ההיסטוריה, היסטורי, מאפשרת למשתמש לראות את כל מה שעשה. לתקופת זמן מסוימת ומוגדרת במחשב. במובן זה בעולם המאוחשב קל מאוד לזכור את ההיסטוריה ולהשתמש בה בהווה ובעתיד כדי להקל על העבודה. לסיכום, ראינו מספר פרשנויות לימות העולם שיש לזכור. לאחר מכן הכרנו את פקודת ההיסטוריה במחשב. קשרנו את שני התחומים דרך הפרשנויות שדבקו בעבר כפרשנות לימות העולם ולהשפעתו על חיי האדם היומיומיים. שבת שלום.